חי, המהדורה המרכזית. עם אבי נמרן. ערב המהדורה המרכזית, נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן מגיע לישראל לביקור חסר תקדים בזמן מלחמה. הוא מגיע למספר שעות מצומצם ומעביר מסרים כי ארצות הברית לצידה של ישראל בכל תחום לאורך כל הדרך, וכי יש לישראל אור ירוק להגן על עצמה בכל האמצעים. בין היתר הנשיא ביידן אמר כי הוא רוצה להבטיח את הכנסת המזון והתרופות לפליטים שבאים מצפון רצועת עזה לדרומה, והוא יערב לכך שהציוד הזה יגיע לאזרחים ולא לחמאס. בישראל אישרו את הדברים ואמרו כי יסירו את ההתראה על הפגזת מסעיות אספקה ממצרים, כל עוד וארצות הברית תפקח על המעברים. בין היתר היום בפגישת הנשיא ביידן עם ראש הממשלה נתניהו, הנשיא גם אומר עם ישראל חי, אבל הוא גם אומר כי בבירור, לאחר שצפה בנסיבות ובנתונים שהוצגו בפניו, הפגזת בית החולים אתמול בעזה היא תוצאה כושלת של ירי טיל של הג'יהאד האיסלאמי שפגע באוכלוסייה שלהם עצמם. היום עיתונאים שמנסים להגיע למקום גם מצלמים את תמונות. משם עולה כי בסך הכל הושמד משטח ועליו מספר מכוניות, משהו שאולי כמו היה מגרש חנייה. לפי כל העיתונאים הללו אין סיכוי שבמקום הזה נהרגו יותר מ-10 עד 20 בני אדם. הדיווחים של 500 הרוגים הם שקריים בעליל. אבל למרות זאת, מדינות רבות היום מול משרד החוץ במסע יחסי ציבור גדול וכבד סביב משבר בית החולים. כלי תקשורת מרכזיים בעולם לאורך כל הלילה דיווחו כי מדובר בהפצצה ישראלית. רק היום הדיווחים החלו קצת להשתנות, אבל זה לא עוצר את העם המוסלמי במדינות רבות לצאת להפגנות סוערות ולהציס את השטח. ומיד כשהנשיא ביידן ממריא חזרה לארצות הברית, אזעקות בגוש דן ובמקומות נוספים. היום גם הטפטופים של החיזבאללה המשיכו גם עם ירי טילי נוטט לעבר עמדות של צה"ל שהגיב בירי תותחים, ירי אלטלרי לעבר מקורות האש. היום ה-12 למלחמה, בעיקר סביב ביקורו של הנשיא ביידן, אבל גם נדבר עם עוד הרבה מאוד פרשנים, סיפורים בעקבות המלחמה הקשה הזו. אנחנו גם מציינים את ג' במאה חשבן, עשור לפטירתו והסתלקותו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. אלפים עלו למקום קבורתו בירושלים לציונו. הצעות רבות שתוכננו כמובן להאריך ברחבי הארץ השבוע בוטלו מן הסתם. נדבר גם על העורף, על תושבי סדרות, אופקים, נתיבות, המוני משפחות חרדיות בין היתר שנמצאות במלונות בירושלים. לא לכולם יש תעסוקה, לא לכולם יש פתרונות. נדבר גם איתם ועליהם. המהדורה המרכזית בקול חי, עורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני יוסי בן חיים, באולפן אבי נמרן. שלום וערב טוב לכם. המהדורה המרכזית הערב עם היום ה-12 למלחמת חומות ברזל. אנחנו סביב ביקורו המרגש, יוצא הדופן של הנשיא ביידן, האיש שבתחילת הקדנציה שלו חשבנו כי הוא לא יהיה פרו-ישראלי, אבל מתברר שבזמן אמת, תחת אש, בזמן מלחמה, מגיע נשיא ארצות הברית לאזור הזה, צעד חריג בכל קנה מידה, וגם בדברים שלו הוא אומר, באתי לכאן לומר לישראל, אתם לא לבד ולא תהיו לבד, כל עוד ארצות הברית קיימת, אתם לא תהיו לבד. הבטיח הנשיא כי ארצות הברית לא תעמוד מנגד, לא היום, לא מחר ולא לעולם. אני לא יכול לספר הכל, אבל שתדעו שכנשיא ארצות הברית, אני נושא בעדיפות עליונה יותר משחרור החטופים, ואני עושה למען זה הרבה מאוד דברים. הוא גם הזכיר כמובן את התופת, את הקושי, את הטבח הנורא, וניכר כי הוא לקח קשה את המראות שהוא ראה ושמע ואת התיאורים. אחרי השיחות, פגישת הקבינט, הוא גם נפגש עם מספר ניצולים, בהם גם הגברת רחל מאופקים, וגם אנשים נוספים, ושמע מכלי ראשון את מה שקרה. על כל הביקור הזה בהרחבה עכשיו עם שלמה ריזל, כתבנו המדיני. שלום וערב טוב. שלמה ריזל, כתבנו המדיני על הקו. אנחנו לא שומעים את שלמה ריזל. אם כן, כאמור, הנשיא היום מדבר דברים נחרצים בעניין הזה, וגם אחרי פגישותיו עם המשפחות, עם ראשי ארגוני נתינה, איחוד הצלה, משטרה וגורמים נוספים, כל זה בזמן שהנשיא משתתף לראשונה בישיבת קבינט מצומצמת עם ראש הממשלה נתניהו, עם השרים, עם יושב ראש השרה אריה דרעי, ובפגישה הזו מסוכמים הדברים בעיקר לעתיד ולהמשך הלחימה הזו. אנחנו עם אלוף בצהל, אלוף במילואים, יעקב עמידרור, שלום וערב טוב. יעקב עמידרור, שלום וערב טוב אדוני.
שלום וברכה.
לשעבר ראש המטה לביטחון לאומי, אנחנו אולי קצת ככה ננסה לנתח יחד איתך את המשפטים שאומר כאן ביידן, ואולי את עצם הביקור הזה שהוא למעשה חסר תקדים, שנשיא ארצות הברית מבקר בזמן לחימה במדינה כמו ישראל במזרח התיכון, על כל המשמעויות.
נכון, הנשיא ביידן בא להגיד לנו, לא צריך לנתח כל מילה, הוא אמר חבר'ה ארצות הברית איתכם, יש לנו כמה דרישות בתחום ההומניטרי, לכו בכוחכם זה והושיעו את ישראל.
כלומר, לא שמענו ממנו הסתייגויות שבדרך כלל היינו שומעים מארצות הברית בסבבים קודמים, למשל בצוק איתן.
כולם מחפשים היום הסתייגויות. הוא אמר, לכו בכוחכם זה והושיעו את ישראל. בחדר הסגור הוא אמר, בטח, תראו, תיזהרו פה, תיזהרו שם, אל תעברו, אל תהרגו יותר מדי, לכו בכוחכם זה.
השאלה הקשה כמובן שנשאלה בחדר, ויחד איתך אולי ננסה להבין מה ענו או יענו חברי הקבינט לשאלה.
איך אתה יודע שזה מה שנשאל בחדר?
אני אשאל אותך את השאלה, תגיד לי אם אתה מכחיש.
מה
יקרה ביום שאחרי? לדעתך דיברו על זה?
לדעתי מעט מאוד. בעיקר הוא בטח אמר להם, תראו, אני לא רוצה שישראל תחזור להיות הכובשת של עזה.
ואני רוצה לשאול אותך, האם ישראל צריכה בכלל להתעסק עם זה? האם היא צריכה להיות הגורם שאמור לחשוב בכלל מה יהיה אחרי? למה זה מעניין אותנו מה יהיה אחרי? אם לא יהיה חמאס, שיהיה שם מה שיהיה.
לא הבנתי את השאלה.
אני שואל, האם תפקידנו כמדינת ישראל לדון בכלל בשאלה מי ייקח פיקוד על רצועת עזה ביום שאחרי החמאס?
לא יודע, תלוי מה יקרה במלחמה, כמה נצליח. ואיך זה יעבוד? ואם זה יעבוד טוב, אז יהיה מצוין.
לדעתך, ההגדרה של פירוק החמאס, חיסולו של כל הארגון הזה, זה משהו ריאלי, אפשרי?
תראה, הממשלה הייתה יותר זהירה, היא לא אומר חיסולו של כל החמאס, היא אמרה, חיסול הכוח הצבאי שלו, חיסול כארגון. אבל אנשים ימשיכו להסתובב בעזה ויאמינו ברעיון ויפללו אליו אולי, וזה יהיה בסדר, זה מותר, זה אי אפשר למנוע מאנשים להאמין במשהו. אנחנו צריכים למנוע את היכולת שלו להזיק לנו. וזה אומר שהחלק, המערכת הצבאית שלו צריכה להיות מפורקת לחלוטין, הרוסה מתה. זה להרוג הרבה אנשים, זה ייקח הרבה זמן. זה לאתר אותם במנהרות ולהרוס את כל הפסיליטיז שלהם שקיימים, זה קיים לא מעט, וגם על האדמה, גם מתחת לאדמה. וככל שנהרוג יותר אנשים, בעיקר במערכת הפיקוד שלהם, אז ככה הפגיעה תהיה יותר קשה. אחרי זה זה לא ייגמר, אחרי זה נצטרך להמשיך ולתקוף בעזה כל מי שינסה לבנות איזושהי יכולת צבאית מינימלית.
כן. וזה כמובן לא אפשרי רק מהאוויר, זה ידרוש איזושהי כניסה קרקעית בסדר גודל
לא
כזה או
איזושהי,
אחר?
זה לא ידרוש איזושהי כניסה קרקעית, זה ידרוש כניסה קרקעית מסיבית.
ולאורך זמן?
ולא פשיטה פה ושם, אלא כוח קרקעי רציני שיכנס, יישה שם הרבה זמן, יחפש, יעתר, יהרוג, זה לא ליום יומיים.
כן. ושאתה אומר את זה, הרבה מן המאזינים אומרים, אוקיי, אנחנו רואים לנגד עינינו עוד אבדות בצד שלנו, הלוואי ולא.
בוודאי, מישהו חושב שיש מלחמה בלי אבדות. מה פירושה אבדות? אבל אני חושב שאחרי שאיבדנו 14 מאות, אני אומר, 1400 איש, בהתקפה ברברית, רובם דרך אגב אזרחים. כן. בהתקפה ברברית, ונחטפו לעזה 200 איש ילדים, 5, 3.
מגיל 3 חודשים מגורות, עד גיל 90.
אז אני לא חושב שפה, אני חושב שאני שומע קולות טובים מהצבא שאומר, השאלה היא לא שאלה של כמה הרוגים יהיו, אלא רק שנשיג את המשימה, וזה העיקר.
אוקיי, אני רוצה לשאול אותך על, אתה יודע, על השנים עד היום. תהיה ועדת חיקירה או לא, אנחנו לא עוסקים בזה עכשיו בזמן מלחמה, ולא שואלים שאלות מי אחראי ואיך זה קרה ולמה זה קרה, למרות שיש הרבה מאוד שאלות, יגיע זמנם. אני רק רוצה לשאול אותך אסטרטגית, האם התפיסה היא שלמדנו אותה וראינו אותה לאורך כל השנים, שכל עוד וחמאס מקבל כסף ומקבל שקט ומקבל עובדים שנכנסים לישראל, הוא יושב בשקט, האם זאת הייתה עם כל התפיסות שהכניסו אותנו לבוע?
התשובה היא כן.
כלומר, אף אחד לא בא והציג בדיוק תיאוריה הפוכה, שהשקט הזה נותן להם זמן להתחמש, להתארגן, להתאמן.
לא, זה היה, זה היה ברור, זה היה ברור, זה נותן להם זמן להתחמש, רק אנחנו רצינו שקט. ומדינת ישראל לא בנויה מבחינת אופייה הפוליטי ולא החברתי למלחמות ברירה, קרי מלחמות שאתה יוזם אותן, כי אתה רואה את העתיד ואתה אומר בעתיד יהיה לי יותר גרוע. פעם אחת בהיסטוריה עשינו את זה, 56, מקדש, ומלבד זאת אף פעם אחת מדינת ישראל לא יצאה למה שנקרא מתקפה מונעת.
אנחנו ממשיכים להתפלל.
זה אומר שאתה רואה, אתה רואה את האויב שלך, אתה אומר הוא מתחמש, הוא מתחזק, אני לא רוצה שהוא יהיה יותר מדי חזק, אז אני אתקוף אותו עכשיו, ואני אשלם את מחיר המלחמה עכשיו. פעם אמר לי מישהו, התפקיד הכי חשוב של ממשלת ישראל, זה לדאוג לפער גדול בין המלחמות. אמירה כזאת פירושה, שאתה נמנע...
אתה נמנע מליזום, אתה תמיד נמצא בעמדת המגיב.
לא תמיד, אבל אתה...
ברוב המקרים, כן.
נגרר יותר לעמדת המגיב מאשר לעמדת היוזם.
אלוף המילואים יעקב עמידרור, נקווה לימים טובים ולניצחוננו במערכה בעזרת השם, ועם ישראל חזק, ותודה רבה על הדברים. תודה. אנחנו עכשיו עם כתבנו קובי פינקלר, שלום קובי.
שלום אביב, חבר טוב שלי ושכן טוב שלי ואיש רציני.
אוקיי, אז הנה מגיע הנשיא ביידן לישראל, והחמאס מבין את המסר, והיום מקפל את קני השיגורים, כאילו שקט, פסטורלי, במשך כמה שעות, 10 דקות אחרי שמטוסו אמרי, שוב אנחנו רואים אזעקות לגוש דן, ממש בתזמון מאוד מאוד פשוט.
אי אפשר לפרש את זה אחרת, ממש הכל מתוכנן. תשמע, היו שיגורים היום לעבר באר שבע, עוטף ישראל, עוטף עזה.
לא, לא, אבל לא רצו לגרום לביידן להיכנס למרחב מוגן.
אתה צודק לחלוטין, ממש 5 דקות אחרי שהמטוס של הנשיא האמריקני ממרי, 6:24 אמרי, ואז 6:29 אזעקות ראשונות, ממש תזמון מושלם מבחינת החמאס. זה מראה שיש להם גם כן בקרה, ויש להם גם אותה שליטה, וזה לא נגמר, וזה לא קרוב.
זה מראה שאין איזה חמולות שעושות מה שהן רוצות, והן מחליטות על דעת עצמם, יש פשוט ארגון עדיין פעיל, מסודר, מאורגן, שיודע מה עושים ואיך עושים ונותן את הפקודות. קובי, בוא נחזור ללילה ולקרב המטורף, בעיקר ההסברתי והתודעתי סביב אירוע בית החולים. הג'יהאד האסלאמי יורה, פוגע באנשיו עצמו, בפלסטינים שם, בתוך עזה, משמיד איזה מגרש חנייה, אבל אתמול בלילה היינו באירוע 500 הרוגים, כל העולם על זה, ישראל הפגיזה בית חולים, מה קרה ביממה הזו?
כן, אז נחזור באמת 25 שעות אחרונית, 8:30 אתמול בערב, הג'יהאד מנסה לשגר רקטת ארוכת טווח, RS, משהו על השמו של רנטיסי, לכיוון חיפה, אפילו מודיע שהוא שיגר רקטה לכיוון חיפה, אז הזעקות לא נשמעו בחיפה, ואז כעבור 5 דקות מתבררת העובדה שבחצר, מגרש חניה שתמוך מאוד לבית החולים בעזה, מתפוצץ את הרקטה הזו, מיד למערים כמובן להאשים את ישראל, לוקח זמן למערכת הביטחון, אני מבין את הדברים הללו, ואז מלקטים את כל הממצאים, גם האיכונים של חיל האוויר, וגם מה שהצליחו להגיע בסופו של דבר, וזה היה הדבר החשוב ביותר, למצוא מידע מודיעיני ומוקלט. תבין עד כמה אנחנו יושבים על המערכת הקשר שלהם העדכנית, חבל שלא היינו כאן לפני שבועיים במערכת הקשר הזאת. אנחנו מדברים על שני מחבלים של הג'יהאד האסלאמי שמדברים האחד עם השני, נושא מאוד עדין, ולכן הוא עובר גם לרוסיה, גם למטוסו של נשיא ארצות הברית ביידן בעת הטיסה שלו מארצות הברית לישראל. מומחים אמריקנים ורוסים, כל אחד בנפרד, עובדים ובודקים את המיימנות, מגיעים למסקנה חד משמעית, חד ערכית, שמדובר כאן בקלטת אותנטית, מקורית, שבה שני מחבלי הג'יהאד האיסלאמי אומרים אחד לשני, תראה מה קרה, מה עשינו כאן, לאן זה נפל שם, שיגרנו וזה נפל עלינו וכו' וכו' וכו', כל הדברים נמצאים.
זה בנוסף לצילומים, תצלומי אוויר, מצלמות, הכל, הרבה מאוד עדויות נוספות, אבל הזמן שעבר עד שהמידע הזה יצא, הוא כבר כמובן גרם להרבה מאוד מדינות לתפוס את הנרטיב של החמאס. אגב, הערב ראש ממשלת בריטניה אומר, כי על רקע הפיצוץ הזה בבית החולים בעזה, שצריך להתייחס למידע של החמאס כמו למידע שיוצא מהקרמלין.
אבל מה שמפריע לנו, המאזינים שלנו פחות יודעים את זה, גם הבוקר הזה, בשבע בבוקר, אתר החדשות של עיתון הארץ שיוצא בישראל באנגלית, עדיין הכותרת הראשית שלו הייתה שישראל פגעה בפצצה בבית חולים בעזה. עד כמה מהרסייך ומחריבה איך ומח יצאו, זה פשוט מזעזע לחשוב כך. אז נכון עשה דובר צהל שהוא הגיב כבר אתמול בערב, רק הבוקר הזה כשהגיעו לב כל הממצאים המודיעינים האחרים עשו אותם, אבל בסופו של דבר זה מציאות שתלווה אותנו. תשמע, אני מדבר עם אנשים שהיו בסודי הסודות של השיחות בין הנשיא הרצוג לבין ארדואן. רק לפני חודש ימים, הכל היה פסטורלי. רק לפני שבוע ארדואן אמר הוא מוכן לתווך, והנה הערב הזה, אותו ארדואן יוצא כנגד ישראל ואומר אתם רצחתם עד עכשיו, זה המילים שלו, 4,000 קורבנות חפים מפשע בעזה, זה המילים של ארדואן. אז נצטרך להתרגל לזה גם בחודש הקרוב, בחודשיים הקרובים, אולי כן. יותר מכך, אבל מילה אי אפשר בלי לבנון. גם בלבנון הייתה שקטה עד אחר הצהריים, עד אחר הצהריים גם היא הייתה שקטה, גם היא מבינה את מתו ויכולותיו של הצבא האמריקני, והנשיא האמריקני רואים אותו כל הזמן כשבתצלומים רואים בארצות הברית, אני רואה את ה-CNN היום ואני רואה את Fox News ורואה את הרשתות האחרות, מצלמים את הנחיתה ואת הירידה של הנשיא האמריקני, ובצד השני של המסך או בחציו השני של המסך את נושאת המטוסים הגדולה בעולם, את אותה נושאת מטוסי פורד. כלומר הכוח האימתני הזה, החיזבאללה משגר היום גם 15 פצצות מרגמה, 9 שיגורים משטח לבנון רק אחר הצהריים, באותה שעה שביידן עוזב את שטח ישראל, 4 ממהירותים בידי מערכת כיפת ברזל. גם כאן יש לנו נפגע באירוע הזה, הוא הובא לפני כמה זמן לבית החולים רמב"ם במצב בינוני, גם שם כלל לא שקט עד הגבול, ומדינת ישראל מחליטה הערב הזה להמליץ למי שרוצה, עדיין זה לא בהנחיה, עדיין זה לא בפקודה כמו בעוטף עזה, כל מי שגר במרחק של 2-5 קילומטר לעזוב את השטח.
קובי פינקלר, תודה לך על הדיווח הזה, שיהיה בשורות טובות בעזרת השם.
אמן, תודה.
בהמשך הדיווחים, תודה, ערב טוב. עכשיו לשיחה מעניינת, ואולי ככה ניתן לה להתגלגל כמו שהיא, ואיתנו על הקו רפאל חיון, שלום לך.
שלום וברכה.
רפאל חיון, אתה אזרח יהודי, ישראלי, שומר מצוות, חי בארץ הזו כמו כולנו, אבל לפני הרבה שנים נכנסת ככה לזה הובי מעניין של האזנה ומעקב אחרי אויבינו כאזרח.
אמת, כן.
מה זה נקרא מעקב אחרי אויבינו? איך ככה שהמאזינים יוכלו להבין? מה, הקמת על עצמך איזה חמל פרטי קטן, איזה יחידת 8200 קטנה?
כן, זה התחיל בטעות ששמעתי במקרה באחד הציטוטים בתוך הרשתות, זה שתיים שמדברים ביניהם בערבית. העברתי את אותה הקלטה, בהקלטה הזאת תרגמו לי אותה שמדברים על לחלק פחיות לחיילים איפשהו בחברון, זה היה לי כזה תמוע כי זה גם היה בלחש. העברתי את זה לאיזה קצין בצבא, שלא ידעתי מה הוא בדיוק, אבל ידעתי שהוא בצבא, קצין. העברתי לו, למחרת הוא שולח לי בבוקר, צלת לי אתמול את החיילים. באותו רגע הבנתי שיש לי אפשרות...
באותו רגע הבנת שיש לך ערך להצלת חיים, אתה יכול פשוט להציל חיים. איך אתה עושה את הדבר הזה כשבמקביל הצבא, הצהל הגדול, יש לו יחידות מודיעין ענקיות, דיגיטליות, אנלוגיות, לוויינים, מה לא, אתה יודע, כל מיני הקרים, ופתאום יש לנו איזה רפאל חיון בבית שלו שעושה עבודה זהה ומביא מידע יותר מהם?
אני לא חלילה לא מביא מידע יותר מהם ולא כמוהם, הם מביאים את שלהם, אבל יש מקום לכולם בתוך ההוגה הזאת, וכמה שתביא יותר אנשי אקסוף, כל אחד מהם יביא לך מידע.
אז בעצם היית, היית סוג של קשב, נכון זה המילה?
גם קשב, גם קצת מעבר, אם זה מצלמות בצד האויב, אם זה מחשבים בצד האויב.
כלומר, יש לך ידע גם להיכנס למחשבים אחרים וכולי.
כן, כל מה שקשור לצד האויב שאפשר בעצם לעבור איתו, אז כן.
כמה שנים אתה על הדבר הזה?
הדבר הזה 12 שנה, אולי קצת יותר, אבל 12.
ערבית למדת? אתה מבין ישר כבר מה אומרים, מי מדבר?
לא, זה מצחיק שאתה שואל את זה, כי היו אצלי בהתחלה, הבאתי כל מיני דברים מאוד מאוד חזקים, שסיכלו כל מיני אירועים מאוד גדולים, שחלקם עדיין בכלל לא פורסמו, וגם אני גם לא לקחתי קרדיט על אף אחד מהם, כל אחד לקח מי שלקח.
לא משנה, הקדוש ברוך הוא יודע מי עשה ומי השליח ומי הציל את מי.
אני לא חיפשתי אף פעם קרדיט, אף פעם. אבל רציתי באמת להציל חיים, וזה מה שעשיתי. אבל מה שאני אומר לך זה בעצם, היה אצלי בכיר במערכת הביטחון, שראה מה אני עושה והכל, ובאותו זמן שהוא היה, זה היה ממש בהתחלה, והוא אומר לי, איך אתה יודע להביא לנו אירועים, שהם באמת אירועים, אתה שולח הקלטות, וכל הקלטה היא בום, איך? אז הסברתי לו שאני באמת לא יודע ערבית, אבל לפי הטון שלהם, הם מתחילים קצת להיות לחוצים בטון, ככה בעצם התחלתי, עכשיו אני כבר מבין אותם.
בלי להבין מה הם אומרים, האינטונציה של הלחץ, של השיחה יותר לחוצה, יותר לוחשת כזו, כאילו קורה, מתכננים, אתה שומע שיחת מזימה.
בדיוק ככה. לפי הטון אתה מבין, אתה לא יודע מה הם רוצים לעשות, לכן גם לא ידעתי לתרגם, אני פשוט שולח את ההקלטה, ואומר להם, תשמעו, זה נראה לי חשוב, תשמעו אותה, כאילו, אין לי מושג. היום אני כבר מבין, שנים אני כבר מבין, זה היה ממש בהתחלה. אבל כן.
אוקיי, כשאתה אומר אויב, אויב זה, יש לנו הרבה אויבים, אנחנו לא חסרים, מוקפים מכל הכיוונים, זה לא אויב ספציפי, אתה לא יושב רק על עזה נגיד, או רק על חברון, או רק על לבנון.
אני יושב על עזה, אני יושב על איוש, כל המחבלים בג'נין, שכם, טורקר, בג'אבר, כולם, אני גם מכיר אותם, יש לי תעודות זהות של כולם ברמת, כאילו שאני בניתי תעודות זהות כדי להבין כאילו מול מי אני מתמודד, להיכנס לראש שלהם בסוף, כדי בסוף להבין איפה הם הולכים.
פשוט יחידת מודיעין, זה איסוף מודיעין ובניית פרופילים, ממש טול מסודר שאתה עושה עם עצמך במשך 12 שנים, ובהם אתה אומר, הצלת הרבה מאוד חיי אדם ויהודים וחיילים.
נכון. זה... רק צריך לדייק, אני לא לבד, זאת אומרת, אני ניהלתי את הכל, אני פתחתי את הכל, אבל גייסתי 26 מתנדבים מתחתיי, שהם קרובים אליי, חברים, שאם אני ישן, אז אחד אחר מחליף, או שתיים, תלוי אם יש כמה גזרות, אז כל אחד...
אוקיי, עכשיו בוא תיקח אותנו ל, אני יודע, שנתיים, שלוש האחרונות, אם אנחנו עושים את הפוקוס על רצועת עזה, אחרי הטבח הנורא הזה, לא צריך להיות איש צבא כדי להבין שהיה פה תכנון קפדני, מסודר, אימונים של הרבה שנים. נכון. איפה פורצים את הגדר? איך מתקיפים את העמדות? איך מפילים אנטנות? מי מציב את הרחפן? מי נכנס עם הטרקטור? יש פה ממש גם... אופרציה גדולה. אתה שומע על זה משהו?
כן. בסוף 2019 מתחילים אימון קצת לא שגרתי, שבאימון הזה בעצם מדמים חדירות ליישובים, חטיפה ורצח, רצח בעצם אזרחים חפים מפשע.
בואו רק נסביר למאזינים מה קורה ב-2019 מבחינת החמאס. האסטרטגיה שנקראת מנהרות מפסיקה להיות יעילה ב-2019 עם המכשול התת-קרקעי שמתחיל להיבנות, והם מבינים שאם המכשול הזה יסתיים ב-2020-2021, הם צריכים לחשוב על כיוונים אחרים מעל הקרקע. מתחת אין הרבה מה לעשות.
אמת. אמת, אוקיי. וגם זה גם איכשהו מרגיע את מערכת, לדעתי, את כוחותינו, כשהם מבינים ש...
שאם יקרה משהו, אנחנו נראה אותו, כי הכל על הקרקע.
בדיוק. בדיוק.
אתה שומע על תרגילים, אוקיי, ו...
הם מתחילים בעצם בכיבוש בהתחלה שתי יישובים, חטיפות, רצח חלילה, ולאט לאט עד סוף 2022, שהם כבר הלכו על תרגיל מאוד מאוד רחב, שמדמה פריצה לעשרות יישובים, מזיקים עד כרם שלום, השתלטות, חטיפה, רצח.
וואו. ממש כל מה שקרה אתה שומע לפני.
כן, רק ששם בתרגיל קצת לא הכי הצליח להם כמו שהצליח להם לצערנו באירוע.
במציאות אף אחד לא חיכה להם.
בתרגיל די מהר יקפו אותם, מתו להם הרבה, הם כן הצליחו לחטוף. הם לא הצליחו לחטוף מספיק כמו שהם חטפו עכשיו, אבל...
אוקיי, ואתה עם המידע הזה עושה משהו שאתה שומע דבר כזה? מן הסתם אתה מעביר גם כן, הקלטות, מדווח.
די. מחזיק מספר קבוצות שיש בהם רק אנשי צבא ומודיעין, ובכלל כוחות הביטחון, אין שם כתבים, אין עיתונאים, אין שום דבר, ואני מעלה שם את כל המידע, וגם כשאני רואה ומזהה משהו ספציפי כלשהו, אז אני פשוט עולה מול גורם ביטחוני, מודיעיני, או ביטחוני בכל גוף כזה או אחר שצריך, ומעביר לו את המידע, בדרך כלל כל מידע שאני מעביר מתייחסים לזה ברצינות, אף אחד לא מזלזל, גם פה לא זלזלו, פשוט ראו את זה כאיזה פנטזיה שזה כנראה לא יכול להתקיים.
כאילו זה היה נשמע איזה סרט בדיוני שהחמאס מנסה לדמיין לעצמו שהוא מסתם מתאמן להחזיק את האנשים שלו, להפיח בהם תקווה. כאילו בצד שלנו אמרו אוקיי, שימשיכו לתרגל, בוא, הכל בסדר. מציאותית זה לא
בדיוק, בדיוק מה שאמרו לי, מה שאמרת עכשיו זה בדיוק, הם אמרו שימשיכו להתאמן, שימשיכו זה, שימשיכו לפנטז, טוב להם ככה עם הסרט שהם עושים, שימשיכו עם זה, אלא אם הם חושבים שבאמת יש רק שינסו.
עכשיו, ביום, יומיים, שבוע לפני, אתה שומע עדיין דברים?
לא, אני כבר בלי אפשרות להאזין כבר 5 חודשים. ששללו לי את האישור, בעקבות בקשה, משרד התקשורת קיבל בקשה מגורם בצהל, הגורם הזה בצהל טוען שאני לא עוזר, אין לי איך לעזור, כי יש יחידות שעושות את מה שאני עושה, וכנראה פי 1,000 יותר טוב ממני.
אז לפני 5 חודשים שוללים לך מדינת ישראל, מי זה? משרד התקשורת בעצם, בוא נקרא לזה בשמו.
משרד התקשורת, לא ממדינת ישראל.
משרד התקשורת לוקח לך את הרישיון שמאפשר להאזנה, זה בעצם דורש רישיון מיוחד.
כן.
ומה, ואתה מקפל ציוד, מוריד את האנטנות?
לא מוריד את האנטנות, האנטנות עדיין באוויר, כי אני עדיין בתקווה שמישהו יקבל קצת, או שיבין את הטעות, ואיכשהו ילחץ לפה שילחץ. כי עם השר דיברו, וכל מי שמדבר עם השר, השר אומר, אני רוצה להחזיר, אבל יש לי טעות מהצבא, תביא לי גורם מישהו שיקח אחריות, תביא לי מישהו יותר חזק, לא יודע. מצד שני זה כואב לי, כי אתה רואה אנשים מתים, ואתה יש לך כוח, אתה שר, בוא נגיד, אתה עושה ככה, והכל בסדר, אבל אתה לא. אז עניין שלא, אין לי מה להגיד.
אז כלומר, ב5 חודשים האחרונים אתה בלי רישיון, ובגלל זה אתה לא יכול כבר יותר להזין, ואין מידע, ולכן ככל שבאמת התקרבנו לתרגיל האמת, לאירוע האמתי, שם כבר לא היה, לא יודעת מה, עכשיו שאתה רואה את הפיגוע הזה, אתה אומר, בוא נע, כל מה ששמעתי ברשתות הקשר שנתיים, קורה לנגד עיניי.
לגמרי, ואני פשוט תופס את הראש, ואין לי יותר מדי מה לעשות. אין לי יותר מדי מה לעשות, זה אירוע כל כך קשה, אני הייתי ער, אל תשאל אותי למה, אני שומר שבת, שומר חג, כל...
התראה.
רגע.
חולון. בת ים. תל אביב. דרום העיר ויפו. תל אביב. מרכז העיר. ייכנסו למרחב המוגן.
אוקיי, אנחנו שומעים אזעקות עכשיו בתל אביב, יפו, חולון... אור יהודה, בת ים, כל האזור הזה כנסו למרחבים מוגנים, ברוגע, בנחת, יש דקה ועשרים, ללכת בעדינות, לקחת את הילדים, מי שנמצא בדרך ועוצר בצד הדרך, שימו לב איפה אתם עוצרים, יש לכם זמן לחנות כמו שצריך, לצאת מהרכב בזהירות, תסתכל ימינה, שמאלה, לראות אם אתם עוברים גדר, תסתכלו רגע לפני שאתם עוברים את הגדר, אם אין שם איזה תעלה, ואתם הולכים ליפול איזה שני מטר, היה לנו כזה אירוע שבוע שעבר, אז שימו לב, הכל בסדר, הקדוש ברוך הוא איתנו, נעבור את זה. אני חוזר אליך רפאל, איפה אתה, אתה באזור הדרום מתגורר? כלומר, אתה מכיר את, את האנשים מקרוב?
כן, אני גר בנתיבות, אני חי את המערכת, אני חי את הצבא, אני חי את
התראה. ראשון לציון מערב. היכנסו למרחב המוגן.
גם ראשון לציון מערב, כאמור. עכשיו, אז אתה אומר שאתה גר בנתיבות, אז אתה מכיר את כל הרב שעצים של האזור, ואת כל יישובי העוטף, אתה שם.
נכון, אני איבדתי 37 חברים באירוע. אני קצת אסבר לך קצת את האוזן, הרי הכל
רגע, קרה. רגע, רגע, מקפיצים אותי פה, אמרתי בטעות אור יהודה, אז לא אור יהודה. אני חוזר שוב, חולון, בת ים, תל אביב מרכז, תל אביב דרום העיר, ראשון לציון מערב, לא אור יהודה. הכרת הרבה חברים ו?
אני אומר, באירוע עצמו, כשמתחיל האירוע ומתחיל כל התופת, אף אחד לא זמין. אין משטרה, אין צבא, אין חמלים, אין כיתות כוננות, רבשצים, מי שנשאר חי, אבל אף אחד לא זמין לטלפון. כולם או בלחימה או... אין עם מי לדבר. אנשים שרצו חילוץ, לא היה להם למי לפנות. ואיכשהו הגיעו אליי, והקדוש ברוך הוא זיכה אותי, אני הצלחתי לחלץ מעל 31 נצורים, וזה לא מדבר על אנשים ספציפיים, זה ממש כמויות של אנשים.
מה, בלחימה יצאת?
לא, אני פשוט בגלל שאני בקשר, כמו שאמרנו קודם, עם כל הכוחות, אז אני פשוט...
ידעת לאן להכווין אותם, ומה לעשות, ומה קורה?
לא. חייקתי לצורך העניין, היה אירוע באחד היישובים במועצה האזורית אשכול, שאדם שהוא קצין בצהל, בכיר, שהוא נצור, עוד רגע פורצים לו לבית, הוא עם נשק אומנם ועם הילדים, אבל עוד רגע פורצים לו מעל 30 מחבלים שנמצאים אצלו ביישוב, והוא פשוט שלח לי הודעה, התקשר אליי, לוחש לי, והוא בוכה לי בטלפון, רפאל תציל אותי, אף אחד לא עונה לי, תציל אותי. אני אומר לו, אני לא יודע, נסה. חייגתי לסגן מפקד מגלן מחטיבת הקומנדו, שן בוכריס, השם מקום דמו.
השם מקום דמו, כן, הוא מסר נפש שם, הסיפורים עליו זה...
כן, חזר מאוד מאוד יקר, דיברנו גם לפני... 3 דקות לפני שהוא נרצח דיברתי איתו. לפי צהל הוא נרצח בשעה 12, יש לי שיחה איתו ב-11:57.
וואו, וואו.
אני מבקש ממנו, אומר לו, תשמע, אני חייב אותך, הוא אומר לי, בדיוק עכשיו חיסלנו 5 מחבלים בזיקים, כי הוא כוח שלהם. אני אראה איך אני מצמצם, אני אדבר איתך, אני אחזור אליך כמה שעות. זה השיחה האחרונה איתו. אמרתי, אוקיי, אני חייג לקצין אגם שלו, שלא היה אמור להיות איתו. במקרה הוא היה איתו, והוא גם נהרג איתו, נרצח איתו, השם יקום דמו, יפתח יאבץ. חייגתי אליו גם, אז הוא אומר לי, שלח לי מיקום של מי שאתה רוצה לחלץ, אני אצמצם, וגם הוא כבר לא עונה יותר לטלפון, לא היה הרבה ברירות, חייגתי לחבר מכוח מאוד מאוד מיוחד, אומר לי, תשמע, אני... כאילו אני כאן, אבל תבין, אני לא עם כל הכוחות, אני כאן במקרה, אני פה עם 3 לוחמים ואקדחים בלבד. אני אומר לו, לא יודע, כאילו מה זה רוצה אני אגיד לך, אני לא יודע להגיד לך לצאת או לא לצאת, חיים ומוות, אבל לא יודע מה להגיד לך. אז הוא אומר לי, אוקיי, אני יוצא. ובאמת הוא הולך, הוא עם 3 לוחמים, אקדחים בלבד, וזה כוח מאוד מאוד מיוחד ברמות בין היחידים בארץ, בעולם שיודעים להשתמש ב3 נשקים בו זמנית, יש לנו רק 2 ידיים, אין לי מושג איך הם עושים את זה. והוא מגיע שם לאותו מקום, תוך כדי הוא חוטף איזה ג'יפ דיוויד שנמצא שם בצד, משתלט עליו, נוסע, מתחיל לחסן מחבלים, אחד אחרי השני הוא והשלושה חבר'ה שאיתו, הם מגיעים לאזור הבית, שבו נמצא אותו מפקד, אז הם משתלטים על סוואנה, מחלצים את כל בני המשפחה שלו, תוך כדי הם גם מחליפים נשקים, כי הם עם אקדחים, הם הורגים מחבל, לוקחים לו את הנשק, ואיתו פשוט נעים במרחב. ובמקביל מזמינים המון המון כוחות, וככה הם מחלצים את אותו מפקד על הדרך, אני לא ידעתי, אבל על הדרך גם עם עוד שלושה משפחות ליד. אותו מפקד היה אצלי אתמול, הוא חיבק אותי, הוא נשק אותי, הוא אמר לי אני חייב לך את החיים שלי, לא רק אני, אני והמשפחה שלי והילדים שלי והשכנים שלי, ואשתו דיברה והיא ממש בכתה, זה היה מאוד מאוד מרגש. וזה רק מקרה אחד, כמו שסיפרתי לך, סך הכל חילצתי 31 נצורים. אחרי האירוע הזה התקשר אליי בחור, אחד ממערכות הביטחון, אומר לי, אני שמעתי על כל מיני דברים שעשית כאן בשעות האחרונות, אני רוצה להגיד לך שאני מאוד בכיר, קיבלתי את הטלפון שלך מאדם מסוים, אחד הרבשצים, שעוד חי, שהוא אמר לי שאם אני רוצה לדעת מה קורה, פשוט דבר איתו, הוא שולט בכל מה שקורה פה באזור. אז הנה אני מדבר איתך, ויש לי 30 לוחמים מוקצים אליך, כל מה שצריך, שלח אותי, תיתן לי, אני מחלץ. ובאמת, שלחתי, וזה אנשים מאוד מאוד בכירים.
תגיד, עברו 12 ימים מאז, הרישיון חזר אליך?
לא, לא, זה עצוב לי, אני ניסיתי.
אז מפה אנחנו קוראים אל השר שלמה קרי, שר התקשורת, זה רק בידיים שלך, לא צריך ראיות, לא צריך עוד יותר הוכחות. הנה רפאל חיון שהציל כל כך הרבה אנשים בעבר ועכשיו, ויכול עוד להציל אנשים בעתיד, שלא נצטרך, ובטח אם יש עכשיו איזה פעילות בתוך עזה, אז זה הזמן להחזיר לו את הרישיון ולהתנצל. רפאל חיון, אנחנו, תשמע, דיברנו עם כל כך הרבה אנשים, שמענו כל כך הרבה סיפורים, אבל זה באמת אחד מההשגחות הפרטיות,
שבאמת
רואים פה את יד השם ואת מידת הדין מצד שני בכל דבר, זה לא יאומן. שיהיה בשורות טובות, ישועות ונחמות, שעם ישראל ינצח, שנעלה מעלה מעלה. תודה רבה.
תודה רבה לך, השם ישמור.
בשורות טובות. כן, נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
שלום, כאן פרופסור אייל פרוכטר, פסיכיאטר. כולנו עוברים ימים קשים במיוחד, הורים לילדים. הרבה מהיכולת של הילדים להתמודד עם המציאות תלויה בכם. אנחנו ההורים מעבירים את המצב לילדים. ככל שנהיה רגועים בעצמנו ונשדר ביטחון, כך הילדים יקבלו ביטחון. אתם צריכים תמיכה? במוקדי הסיוע יש אנשים טובים שמחכים להקשיב ולעזור לכם. אלה ימים קשים. נעבור אותם יחד.
מידע באתר משרד הבריאות.
בימים קשים אלו, משרד הרווחה איתכם, באמצעות מערך ליווי ותמיכה של אלפי עובדות ועובדים סוציאליים. אתם לא לבד. משרד הרווחה והביטחון החברתי בשבילכם במחלקות לשירותים חברתיים ברחבי הארץ ובמוקד 118 24 שעות ביממה. יחד ננצח.
בהישמע אזעקה בזמן נהיגה, יש לעצור את הרכב בבטחה ולהיכנס מיד למרחב מוגן. בהיעדר מרחב מוגן סמוך, יש להתרחק ככל האפשר מהכביש, לשכב על הקרקע ולהגן על הראש בידיים. בכביש בין עירוני, ייצרו בזהירות בצד הדרך, רחוק ככל האפשר מהכביש, הדליקו אורות חירום, שכבו על הקרקע מעבר למעקה הבטיחות והגנו על הראש בידיכם. לאחר 10 דקות אפשר לחזור לרכב ולהשתלב בזהירות בתנועה.
עוד פרטים באתר פיקוד העורף, באתר הרלבד ומשרד התחבורה.
שוט אשר בנחל, דברי הצדיק מאבנאל, בחנון עינה בזאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
בת אחרת שלי ממש תרמנו בעבורה, עשינו אשר בנחל, והיא פשוט ניצלה והיא פרחה והיא פורחת, היא הייתה ממש פרחה המון המון ישועות, וראינו ניסים גדולים בהצלחה שלה, והיא פורחת ושגשגת, ופשוט גם חברתית, רגשית, הכל הכל הכל, היא פרחה ופשוט ניצה אחרת לגמרי.
לנס משלכם, חייגו לניצני הקודש, כוכבית 5610, כוכבית 5610.
במוחדת, שמים לב לכולם. מוקד חירום טלפוני לאזרחים ותיקים מגיל 75, שזמין 24/7, ונותן מענה בסיוע נפשי וסוציאלי, תרופות ובדיקות מעבדה, שירותי רפואה וקביעת תורים. זמינים עבורכם במספר 076-813-4343. מאוחדת, איתכם ובשבילכם. נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
האם המעסיק יכול להוציא אותי לחלט? יש זכויות לבני משפחה של נפגעים? הכנסות העסק נפגעו, אני זכאי למשהו? בימים אלו של קושי ואי ודאות, אתר כל זכות ריכז למענכם במקום אחד את כל זכויותיכם בכל תחומי החיים. חפשו ברשת כל זכות, אתר הזכויות של ישראל. מגישים משרד ראש הממשלה, משרד המשפטים ומערך הדיגיטל הלאומי. יחד ננצח.
כל חי אונליין, העדכונים, הידיעות, הדיווחים, הקולות והמראות. הצטרפו לקבוצת הוואטסאפ הרשמית של כל חי ותהיו מעודכנים אונליין לפני כולם.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית אבי ממרן.
צבי חזקאלי, שלום, ערב טוב.
שלום אבי, ערב טוב.
תשמע, גם רוצחים אבל גם שקרנים, והעולם הטיפש פשוט קונה כל דבר. מה, לא, אתה תופס את הראש בידיים, אתה אומר, שנייה, מה קורה? מדינות מערביות, אתה יודע, רשתות גדולות, 500 הרוגים, אף אחד לא, מה, מה, זה העולם?
כן, זה העולם. זה העולם, אבי, שהוא מנגד מקבל עדויות והוכחות ועובדות מצד ישראל, ומהצד השני הוא מבין שבדעת הקהל שלו יש מוסלמים, תומכי חמאס, ואין מה לעשות, אין מה לעשות, למרות הטבח הנורא שטבחו בנו ורצחו את ילדינו ואת נשותינו, לעולם לא כל כך אכפת, צריך לומר את זה.
השנאה לישראל כנראה גבוהה יותר וגוברת גם על האמת, על המציאות, וזה לא רלוונטי מהי.
נכון, נכון, ממש ככה, וכך צריך להתייחס לזה, אבי. ככה צריך להתייחס לזה. אני חושב גם שישראל לא צריכה לסתור את זה, כי גם אם היינו מוכיחים לעולם באותו הדקה שזה קרה, זה לא משנה. אתה יודע, שהייתי באולפן שזה קרה, ושאלו אותי מה דעתי, אמרתי, אני חושב שזה עוד אחת מהצגות של חמאס ומהשקרים שלהם. אני מכיר את זה, אני חי את זה, האמת זה בכלל לא קשור, הם לא קשורים לאמת. אם מי שרוצח ומי שטובח בכזאת צורה, אני לא בכלל לא מאמין לשום מילה שלו.
ברור.
שצנו אותו, מאמין.
צבי, שאלת השאלות. אתה נניח יושב בקבינט המלחמה ושואלים אותך את השאלה הבאה, תגיד, עם כל ההיכרות, עם החמאס, עם האויב, בכלל עם העולם הערבי, מה ישבור אותם? מה יקר להם? החיים לא יקרים להם. תהרוג להם מיליון אנשים, אין בעיה. תפרק להם את הבתים, אין בעיה. מה, יש להם משהו שהם לא רוצים להפסיד?
אז ככה, יש לכל אחד, גם לחיות האדם האלה, יש משהו שכואב. אני בדרך כלל לא מייעץ, אתה יודע, וזו הסיבה שגם לא הצטרפתי לפוליטיקה, אבל עכשיו זה שעת מלחמה, והייתי אומר כזה דבר. אם אני הייתי יכול לעשות היום ולייעץ, הייתי אומר כזה דבר. יש ניתוק מהאדמה ופגיעה כלכלית. תחשוב שישראל אפילו ביהודה ושומרון, אני מעביר אותך לרגע לשם, הייתה כונסת כל משפחה פלסטינית ב20,000 שקל על זריקת אבן של אחד מבני משפחתה, אתה לא היית רואה, היית רואה הפסקת זריקות האבנים. אנחנו עדיין משחקים משחק דמוקרטי, אבל, ואם עכשיו במהלך מלחמה, אני הייתי עושה כזה דבר, וקודם כל, קודם כל, לפני הפלישה הקרקעית, הייתי עושה עסקה עם חמאס, נותן להם את כל האסירים שהם רוצים, מחזיר העם הזה, ילדיו העבודים, את ה-250 החטופים, שתהיה פה מעט שמחה, ואחר כך מכה ברצועת עזה עד הגליה. וכאן הייתי מנתק אותם מהאדמה שלהם, מהקשר שלהם, ומסביר להם שעל המעשה הזה שהם עשו, הם ישבו בדבר שהכי כואב להם.
בעצם עובד עליהם, קחו את המחבלים חזרה, תביאו לנו את החטופים, ועכשיו את כל המחבלים האלה, דמם בראשם, 5 דקות אחרי שהם צולחים בעזה.
עם כל 40 אלף אנשי החמאס במנהרות, ועוד תוסיף עוד 6,000, 7,000 אסירים, נו, אז מה? אתה גם ככה הולך להרוג את 30,000 האנשים שביצעו נגדך את המתקפה הזו, או 30,000 חיילים של חמאס, אז מה אכפת לך עוד 6,000?
כלומר, אם עכשיו ישראל מכריזה שהיא נכנסת 4 קילומטרים פנימה, בעומק הרצועה מצפון, ודוחסת אותם דרומה, זהו, הגבול משתנה, אין דרומית לאשקלון גבול, הוא יהיה דרומית לג'באליה.
לא פתרת, לא פתרת, זה תמרון נכון, זה טקטית נכון. תור את זה, תראה, מה שמדבר בשכונה שלנו, אבי, זה הנחישות והיותר משוגע, אני יותר משוגע מכם. לא מדבר על מבחינת הומנית ולעשות, אבל אני חייב להבהיר להם שהפעם אין יותר משחק, כי אין יותר אנחנו והם. לא יהיה יותר אנחנו והם. ברגע שיהיה הם, הם יהיו חמאס. יעמוד, איך שאמר את זה פרופסור גדר, תשאיר חמאס ניק אחד ברצועת עזה, על כל גבי הריסות הוא יגיד, ניצחתי, ויקבל סיוע מהעולם, ויבנו לו, ויתביאו להביא כסף לרצועת עזה, ותראה עוד 10 שנים מנהרות. לילדים של העוטף ולילדים שלנו כאן, גם לילדים שלנו כאן שלא היו שותפים בלחימה, יש הלם קרב ממה שקרה. אנחנו צריכים להסביר להם שלא אלמן ישראל, ואנחנו צריכים להבטיח שהעתיד שלהם פה יהיה ללא האסונות הלך שאנחנו גרנו במו ידינו, שהכלנו והבנו והכנסנו סיוע לרצועת עזה. אסור לשחק את המשחק הזה עד עכשיו. מעכשיו משחק אחר.
צבי חזקאלי, ערוץ 13. אתה יודע, לפעמים תובנות קצרות הן עוצמתיות הרבה יותר מנאומים ארוכים וגדולים. נגעת נכון, בנקודה.
והייתי מוסיף, אבי, תובנות של אדם פשוט, אנשים פשוטים, בעוטף, חיילים, אנחנו, לפעמים טובות מכל החוכמות של הגנרלים.
לפני 5 דקות שוחחנו פה עם רפאל חיון, לא יודע אם שמעת עליו, הקשב, איש המודיעין הפרטי, שאסף כן, מודיעין בטח. בחמאס, האזין להם שנים, הציל הרבה מאוד חיילים, סיפור, תשמע, זה הנה, אנשים האזרחים שבסוף לוקחים ונוטלים יוזמות, וגם במקרה הזה.
ומה המסר, אבי? מה המסר? המסר, מה השם אומר לנו? אל תסמכו על כל הטכנולוגיות ועל כל הגנרלים. אנשים באמונתם יכולים להביא את השינוי הגדול.
ממש ככה. צבי חזקאלי, בשורות טובות, תודה רבה.
תודה רבה.
אנחנו עם נשיא ומייסד איחוד הצלה, אלי ביר. שלום, אלי.
שלום, מה שלומך, אבי?
ברוך השם. קודם כל, הקידוש השם. שארגון איחוד הצלה עשה ב-12 הימים הללו, הוא בלתי ניתן להבנה. אנחנו רדיו, אנחנו לא יכולים להראות סרטונים ולא תמונות, אנחנו יכולים לתאר. והמאזינים שלנו נמצאים בכל הארץ, אבל הם לא היו ב-12 הימים האחרונים בעוטף עזה, ולא ראו את האמבולנסים שלכם, את המתנדבים, ואת הסיוע, ואת החלוקות, ואת העזרה, ורצים מטיל לטיל ומקום למקום. זה קודם כל, לפני ביידן, לפני הכל, זה ביום יום, ובשמך, דרכך אנחנו רוצים להעביר תודה רבה לכל איחוד הצלה. עכשיו בוא נדבר על האירוע הזה עם ביידן, איך הגעת לשם, מה קרה שם?
אז קודם כל אני רוצה לחזור על התודה רבה, אני מודה לקדוש ברוך הוא, שהוא נתן לי את הזכות להיות חלק מהמשפחה המדהימה והעצומה הזאת, של איחוד הצלה, זה מלאכים, ממש מלאכים, ש... אני לא יודע איך האנשים האלה, כאילו איך הם, האנשים האלה פשוט הכי מדהימים בעולם, אתה מכיר חלק מהם, אבל אני פגשתי מתנדב עכשיו, לא מזמן, שאומר לי, אלי, אני הגעתי לפני כמה שנים מאנגליה, באתי לארץ, לא דמיינתי לעצמי שאני אבוא יום אחד ויציל 2 תינוקות מני 6 חודשים, שנשארו בממד בזמן שההורים שלהם נרצחו, האמא ואבא נרצחו, ב16 שעות הם בחרו בתוך הממד לבד, ונכנסתי עם הימם בזמן שאף אמבולנס לא נכנס, רק איחוד הצלה נכנס בתוך המקום הזה.
התמונה המפורסמת של איש איחוד הצלה מאכיל תינוק עם מטרנה בגיל 3 חודשים, הוציא אותו מהממד.
זה תאומים, הם נשארו בתוך המיטה, האמא הלכה להביא אוכל כי התינוק צרח, והיא נרצחה בדם קר, על ידי מחבלים טבעי רצח ושונא ישראל.
והם נשארו שם 16 שעות.
16 שעות התינוקים האלה היו שם, כי כל הכפר שם, כל המקום שם נלקח על ידי המחבלים, וברוך השם,
שואה לכל דבר.
ברוך השם, שואה אמיתית. הוא אמר לי, תקשיב, הרגשתי כשחיבלתי את התינוק הזה והחלתי את התינוק הזה שהוא היה, הוא אמר לי, הוא לא רצה לעזוב את הפצמה של הבקבוק, הוא פשוט היה כל כך צמא, הוא בחק 16 שעות, חצי שנה, ילד, תחשבו לעצמכם, כמה אם כן המזינים לרדיו שלו. ילד בן 6 חודשים, זה 2 ילדים תאומים, בחו 16 שעות לבד, בזמן שמחביל יורי לכל ערב, לכל עבר, והורגים כל דבר זז, אפילו הם הרגו אפילו
כלב,
סיפורים
כלבים,
של אנשים.
כלב, כלבים, בעלי חיים, פרות הם הרגו.
הרגו טוקי, נכנסתי בפנים, הרגו טוקי קטן שישב בתוך כלוב,
רצחו אותו סתם כי הוא שייך ליהודי. רצחו כלבים, רצחו אנשים, רצחו תינוקות, רצחו אמהות, והמתעדבים שלנו זכו להציל חיי אדם כמו שהפרטיזנים זכו להציל יהודים בזמן השואה. ככה אנחנו הרגשנו.
כן, ונשיא ארצות הברית, המעצמה הגדולה, מגיע לפה היום, תשמע, לרגעים הוא נשמע כמו ישראלי, ואתה שוכח שמדובר בנשיא ארצות הברית עם האינטרסים שלו, אתה בטוח שהוא פה איזה חבר כנסת מאיזה מפלגה פה בארץ, רק הוא מדבר באנגלית, זה הכל, ואז אתה נזכר שהוא נשיא ארצות הברית, הוא נפגש איתך ונפגש עם עוד ניצולים ומשפחות, הוא בא, בינינו הוא בא סתם לתת פה אמפתיה, נכון? זה הרגשה.
אבי, אני, אתה מכיר אותי, אני לא מחפש כותרות, ואף פעם לא זה, אני אדם יחסית שלא מחפש את זה, אני פתאום מקבל טלפון מנציגת הבית הלבן, והם מבקשים שאני אבוא, ומתנצלים, יודעים שאני עסוק, תקשיב, זה פשוט הזיה, מתנצלים מראש, יודעים שאני עסוק, והכל, ואם לא אכפת לך, הנשיא מאוד רוצה שתבוא לפגישה, הוא מגיע לארץ לכמה שעות, אני אומר לה, תקשיבי, אני מאוד עסוק, אני לא יודע, אני אבדוק אם אני יכול לפנות הלוז. אני לא חשבתי שעובדים עליי, אני אומר לך את האמת, אני...
איך מתאים לך, לא?
אני כאילו לא הבנתי מה, היא עובדת עליי וזה...
עד שהנשיא לא עולה על הקו, אני לא מאשר, כן.
כן, אני אומר לך, הגעתי ופגשתי, תקשיב, אנחנו בארץ לא כל כך היינו אוהדים גדולים של הנשיא הזה, אתה יודע, אנחנו כל השנים היינו יותר...
כן, דברים משתנים. ותראה איך טראמפ מדבר היום.
פגשתי בן אדם שהיה שבור, שבור, אני אומר לך שבור, מעל שעה וחצי היינו איתו בחדר. קבוצה קטנה מאוד של אנשים, דיברתי איתו, סיפרתי לו סיפורים על התאומים האלה שסיפרתי לך, הראיתי לו תמונות, סיפרתי לו מסעדי איחוד הצלה ששתיים מהם נרצחו ברצח בדם קר, מתנדב יהודי שלנו מקריית מלאכי, מתנדב ערבי שלנו מנצרת. סיפרתי לו על כמה מתנדבים פצועים, יש לנו פצועים מירי, פצועים מטילים, יש לנו שתי מתנדבים שנחטפו. אנחנו איחוד הצלם בעצם מסמלים את עם ישראל, אנחנו מכל המגזרים, מכל הארץ, אנחנו נפגענו כי היינו שם ברגעים הראשונים, ראינו את זה כי יש לנו מתנדבים בעוטף עזה, בכל היישובים שיצאו החוצה להציל את השכנים שלהם. מתנדבים לא הבינו מה קורה, הם רצו החוצה להציל את השכנים שלהם. תקשיבו, אבי, מתנדב שלנו יוצא החוצה, רואה חייל יסם, שוכב על הרצפה, מלא דם מסביבו, הולך למות, הוא לא יודע, אין אמבולנס, לא נכנסים אמבולנסים, תופס אותו, המתנדב שלנו, מרים אותו, מלא דם עליו, מכניס אותו לפגש של האוטו, לאחורה של האוטו, זורק אותו שמה, אומר לו, אל תדאג, אני חוזר, הולך מביא עוד חייל פצוע קשה, מכניס אותו מאחורה, שם גז, מגיע לבית חולים, חוזר חזרה אחורה, להביא עוד פצועים. אתה מבין כזה דבר, הירואיזם כזה? הנשיא שמע את זה, התחיל לפקוט, הנשיא בכה, אני בכיתי, הנשיא אומר לי, תקשיב, אני מרגיש כאילו, כך הוא אומר לי, כשאשתי נהרגה עם הבן שלי, כך היום הוא מספר, הבן שלו ואשתו נהרגו בתאונת דרכים, ואחרי זה, כמה שנים אחרי זה, הבן השני שלו נהרג בעיראק, אני חושב שאומר, עיראק, במלחמה, ככה אני מרגיש עכשיו, הוא אומר לי, ככה אני מרגיש, הוא אומר לי, אני לא צריך להיות יהודי כדי להיות ציוני. נשיא ארצות הברית, האיש החזק ביותר בעולם, אומר לי, אני לא צריך להיות יהודי כדי להיות ציוני.
אתה גם אמריקאי, אלי, בוא נגיד את זה, אתה... במקור, מארצות הברית, אתה אזרח אמריקאי.
אני קודם כל יהודי.
לא, ברור.
אני קודם כל, I'm proud to be a Jew, I'm proud to be Israeli, I'm proud to be American. אני אמריקאי, ואני גאה בעם האמריקאי הזה. אתה לא מבין כמה אני גאה באומה האמריקאית, שעומדת מאחורינו, הלוואי, והיה לנו עוד כמה מעצמות כאלה. יש לנו היום כמה חברים, לא כמו אמריקאים, ואתה רואה גם עולם הישיבות, עולם המוסדות, אני הלוואי והיה לי את התמיכה מממשלת ישראל כמו שיש לי את התמיכה מממשלת ארצות הברית, איחוד הצלה אני אומר את זה. הלוואי וממשלת ישראל הייתה תומכת באיחוד הצלה כמו
שממשלת... המסוקים שלכם עדיין בקרקע.
המסוקים רק בגלל בירוקרטיה, ואני לא רוצה להיכנס לזה, כי אנחנו עכשיו מאוחדים, אבל בירוקרטיה מונעת מאיתנו להציל חיים, וזה צריך לפתור את זה, והיום ברוך השם יש שר חדש, אוריאל בוסו, אתה יודע מי הוא? הוא צדיק 30 שנה מתנדב.
מתנדב שלכם, נו מה? סגרנו
מהגן, בוא נראה. מתנדב שלנו, והוא יפתור לנו את כל הבעיות, ואריה דרי יעזור לו.
והקדוש ברוך הוא יעזור לו וביבי יעזור לו. ודרך אגב, יאיר נתניהו התקשר אליי מכלום. פתאום התקשר אליי יאיר נתניהו לפני יומיים, אומר לי, תקשיב, אני חייב לעזור לכם, אני רואה מה שאתם עושים, אני רוצה לעזור לכם. אמרתי לו, יאיר, מה
יכול לעזור? מצייץ.
תקשיב, הוא נמצא במיאמי, הוא אוכל את הלב שהוא לא פה, והוא רואה את מה שקורה, הוא אומר, אני רוצה לעזור, לפחות לעזור. הוא מעלה אותי לאינסטגרם שלו, תוך שעה מישהו מתקשר, אומר, קמו לאמבולנס, הכי טוב, הוא אומר, לא, אני רוצה עוד 250 אלף דולר תרם לאמבולנס, בגלל שהוא ראה את הפוסט שדיאר נתניהו העלה. מי כעמך ישראל?
ממש, עם ישראל בסי תפארתו, ושנשאר מאוחדים, ושבעזרת השם ננצח, ושיהיה בשורות טובות. כל הכבוד, אלי ביר, נשיא איחוד הצלה, תודה רבה.
אני רוצה לחזק את העם שלנו, קודם כל לחזק את העם שלנו, אנחנו מאוחדים, ננצח, ותודה לך, אבי.
אמן, תודה, להתראות. סיימנו שעה ראשונה, תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, תודה ליוסי בן חיים על הביצוע הטכני. חדשות השעה 8 ואנחנו שווים.
המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
הבן נכנס לחרדות, התחיל לקחת את הסטרסטופ. הילד חזר, יש לו שמחת חיים, וזה פשוט מרגיע לו את הנפש, את כל הפחד, מכל הסטרס, מכל החרדות שהיו לו. זה פשוט הרים אותו.
עקב המצב, המוצר סטרס סטופ של הנטורופת דוקטור אליהו לוי, המטפל במתח, חרדה ומונע את פיגי המתח בגוף לילדים ומבוגרים, יורד למחיר עלות עד הודעה חדשה. התקשרו לכוכבית 3140, כוכבית 3140.
דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575.
לרגל המצב, מאות משפחות וילדיהן מאזור הלחימה נמצאות בבתים ללא מזון. אנא, בואו לא נשאר אדישים ונסייע להם בסל מזון. לתרומות, עמותת תכלית, כוכבית 60-31, או דרך האתר, עמותת תכלית, כוכבית 60-31.
לקוחות כללית, במיוחד עכשיו, כללית איתכם מסביב לשעון. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד כללית לסיוע נפשי. בטלפון 03-747-2010.
כולנו שומרים על התנהגות נכונה בעת קבלת התראה ומצילים חיים. בעת קבלת התראה עליכם להגיע למרחב מוגן קרוב תוך דקה וחצי ולהישאר בו 10 דקות כדי להתמגן ממתח רקטות ומשברי יירוט. לכל ההנחיות ולרשימת המקלטים הציבוריים הפתוחים לרשות תושבי העיר או לתמיכה רגשית, ייכנסו לאתר עיריית ירושלים או חייגו למוקד העירוני 106.
גם בימים קשים אלו, במאוחדת, עושים הכל על מנת להמשיך ולהעניק לכם שירות מכל מקום ובכל זמן. אנו כאן זמינים עבורכם במוקד כוכבית 3833 עם תמיכה וסיוע נפשי 24/7. בנוסף לשירותכם רפואה מרחוק עם הרופאים והרופאות שלכם בווידאו או בשיחת טלפון. מוקד טרום ולאחר לידה עם צוות החיות ומילדות, וגם תרופות במשלוח חינם לכל הארץ, באתר מאוחדת פארם וביישומון. אנחנו כאן איתכם ובשבילכם. מאוחדת, כוכבית 3833.
והמנצח הוא, הוא נועם שטיין היברידי. מנצח בטכנולוגיה, מנצח במגוון, מנצח גם בחול וגם בשבת. בחירת הצרכנים וזוכה בתואר מוצר השנה בפיקוח חברת המחקר הבינלאומית נילסן. אפיקים מעל כל מה שיש. כוכבית 20-26, כוכבית 20-26. יתקדמו לנועם שטיין היברידי.
גם בימים אלו, מכבי יחד איתכם. אנו זמינים בעבורכם לכל שאלה והתייעצות רפואית עם רופאים, אחיות ותמיכה נפשית מעובדים סוציאליים. במוקד מכבי, כוכבית 3555. בתקווה שנדע ימים שקטים יותר. מכבי שירותי בריאות.
ا
הכל פה כרגע בוקה ומבולקה, ועת צרה היא ליעקב, וממנה יבשע.
להתחזק באין עוד מלבדו, להתחזק באפס בלתך, שהקדוש ברוך הוא היחיד בעולם שיכול להציל אותנו מכל הסבך הזה. להתחזק בלימוד התורה. הרוצה להינצל מחבלו של המשיח, יעסוק בתורה בגמילות חסדים.
החופש חי במלחמה, אתם יודעים איפה ישן? על הרצפה הוא ישן. עם ישראל נלחם בחזיתות, אתה מסוגל לישון? יושבים על מיטה, רגל על רגל, שמונה מזרונים. אתה מסוגל לישון? כשאח שלך נלחם שם, ואתה לא יודע אם הוא יוצא משם חי או לא. זה התפקיד שלנו. לקרוא את השמיים בתפילות, שהקדוש ברוך הוא יאמר די לצרותינו.
חדשות כל חי, השעה 8:00.